יהדות יש משנה כלכלית שאנחנו אומרים באופן כללי הכיוון שלנו הוא מהכלל אל הפרט, אז אנחנו עושים בשאלה הכללית יותר וכמובן נראה גם קצת מאפיינים שלה. אם יש תשובה לשאלה הזאת, אז גם מה המאפיינים של המשנה הכלכלית היהודית, וככל שנתקדם נרד יותר ויותר לפרטים קונקרטיים בסוף, שאלת התחרות החופשית ודברים נוספים. אוקיי, אז לשאלת המשנה הכלכלית של היהדות, אני נתחיל דווקא ממקור ממש מאחרוני האחרונים, מאחרוני זמננו, שהוא מאוד מאוד מפורסם למי שעוסק בתחום, והוא דברי הרב חיים דוד הלוי, במאמר משנת תשכ"ו, שנת 66. מקובל לומר שהרב חיים דוד הלוי אומר שליהדות אין משנה כלכלית ואין משנה פוליטית, אין משנה מדינית, וכל הציבור יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז מיד אנחנו נראה שהמשפט הזה אכן נאמר, אבל יש את החצי השני שלו שכמעט הופך אותו על פניו. בקיצור, אני חושב שזה לא מה שהרב חיים דוד הלוי אומר, אז אנחנו נראה קטע מתוך המאמר, תראו אותו בעיניכם. אז הוא מתמודד עם טענה, כן, הוא מזכיר טענה שליהדות אין משנה כלכלית ומדינית, ועל כך הוא כותב, אף על פי כן אמרנו שיש בטענה זו חצי אמת, והוא מקבל אותה בחלקה. כי יש בתורה שטח מסוים, בו הדברים באו במתכוון סתומים ועמומים. בשום פנים אין למצוא בתורה משטר מדיני או כלכלי ברור. אפילו פרשת המלך באה כה סתומה עד שגרמה למחלוקת רבותינו בתלמוד, אם היא בכלל מצווה או רשות. ואף שנפסקה הלכה בגדולי הראשונים שהיא מצווה, מה שדי מצמצם את השרויות, כי אם זה מצווה למנות מלך, אז כבר זאת אומרת שיש בחירה במשטר מלוכני, אף על פי כן גדולי הפרשנים והוגי הדעות דיברו בחריפות נגד המלכות כשיטת ממשל. נדמה לי שכוונתו לאברבנל. ומצווה זאת הלא באה להסדיר את המשטר המדיני בחברה שומרת תורה, מדוע ניתנה בצורה סתומה ועמומה, ונשנה הדבר בכמה משטחי החיים הנוגעים לחיי חברה ומדינה. לדעתי זו כוחה וגדולתה של תורה, שאין בה משטר ברור ומוגדר, לא מדיני ולא כלכלי. יבחר לו עם את המשטר הרצוי לו, ועד עכשיו זה נשמע תומך בטענה שאפשר לעשות מה שרוצים, אך ישמור על מכלול מצוות אלה, שמטרתן ותכליתן בחלק הנגלה שבהן ימנוע את השלילה שמכל משטר כלכלי אפשרי. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, כשאנחנו מסתכלים על ההלכה, ואנחנו נשתדל לעשות את זה בסקירה כזאת, אנחנו מוצאים מצד אחד מצוות כלכליות, יש הרבה מצוות כלכליות מצד אחד, זאת אומרת שיש התערבות בתחום הזה. אפשר להגיד שההלכה אומרת, שמה, כסף זה לא none of my business, כן? ההלכה מתערבת, כן? זה בהחלט מביעה עמדה מתערבת בצורה שהדברים מתנהלים מצד אחד. מצד שני, ההתערבות היא לא כוללת כל. זאת אומרת, זה לא שיש הוראות בהלכה, יש לקיים משטר קומוניסטי, יש לקיים משטר סוציאליסטי, יש לגבות 50% מס, יש לתת צדקה ציבורית שכולל ככה או אחרת. זה לא מגיע לרזולוציות האלה, אלא יש מצוות ויש הרבה מרחב פתוח. גם בנושא המדיני, זה לא נושא שלנו עכשיו, יש אמירות, יש מצוות, ויש גם הרבה מרחב פתוח. מה שאומר הרב חיים דוד הלוי, זה שהתורה כוללת תוכה מצוות שהן יוצרות עוגנים, שהן מגבילות אותך. אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. אבל העוגנים האלה שמחזיקים, הם גם מאפשרים איזשהו מרחב של גמישות, מרחב גמישות אפילו גדול מאוד, שאתה יכול עדיין לעמוד בדרישות של התורה, ועדיין נשאר לך מרחב גדול של בחירה חופשית, מה אתה רוצה. אני אגיד את זה על דרך משל, כאילו, שיסבר את האוזן. אני אגיד את המסקנה הסופית. ההלכה היא בעיניי לא מאפשרת קומוניזם, ומצד אחד, ומצד שני היא לא מאפשרת קפיטליזם חזירי, אבל היא כן מאפשרת מסינגפור, נדמה לי ששם יש שיעור מס מאוד מאוד נמוך, 20%, לא זוכר משהו כזה, אפילו יותר נמוך מאשר בארצות הברית, וגם מאפשרת את שוודיה עם 80% מס. זאת אומרת, זה באמת מאפשר הרבה מאוד, אתה יכול להיות ממש סוציאל דמוקרטי מאוד מאוד סוציאליסטי, ואתה יכול להיות מאוד מאוד קפיטליסטי, ואתה עדיין תעמוד בגבולות הגזרה שההלכה מאפשרת. משאיר לך מרחב, אבל יש גבולות גזרה למרחב הזה. ולכן אני אומר עוד פעם, האמירה, קודם כל אני אומר, האמירה שהרב חיים דוד הלוי נטען שהוא אומר, של מה שקרה, זה הנושא הזה הוא ניטרלי מבחינה יהודית, דתי אמירה לא נכונה, זה לא מה שהוא אומר. מה שהוא כן אומר, שההלכה היא לא נותן מרשם מלא וקונקרטי, אלא משאיר מרחב גדול של בחירה חופשית. יש המשך, והוא גם משפט שציטטתי, הוא כותב, המטרה היא למנוע את השלילה שבכל משטר כלכלי אפשרי. עכשיו פה יש אמירה, אנחנו באמת נראה אותה גם אצל הרב יעקב אריאל, שאומר, כולם גדולים ממני בכמה דרגות, אני לא יכול להתווכח איתם, אבל אני יכול להגיד מה שנקרא, ככלכלן קטן, אני יכול להגיד שהדבר, הם מדברים פה על איזושהי אוטופיה שהיא כנראה לא קיימת. אני אגיד מה כן קיים, אבל מה שהם אומרים לא קיים. זאת אומרת, אין משטר כלכלי שאין לו מחירים. אין שום משטר, אין דבר כזה. גם אם תלך על איזה משהו מאוד מאוד מתון, מאוד פשרני, כן? איזה משהו שהוא לא קפיטליזם ולא סוציאליזם, מובהק, עדיין יהיו לו מחירים. לכל, כן, מי שלמד קורס את הקורס מיקרו-כלכלה יודע שהכל אחוז מס משפיע על נקודת שיווי המשקל של המחירים. אין התערבות שאין ההשפעה ושאין המחירים. נקודה, אין דבר כזה. זה כמו שיש כוח משיכה. כל השאלה היא איזה מחיר צריך לשלם, או ראוי לשלם. זו השאלה. לכן, בעיני זו השאלה, אני אומר, כי בעיני של כלכלן קטן. לכן נאמר, אם תעשה מה שהתורה אומרת, אתה תקבל אוטופיה שבה אין שום מחירים, נמנע את השלילה שיש בכל משטר כלכלי אחר, זו אוטופיה שלא קיימת. אתה יכול לומר, ואני חושב שזה, אם הייתי זוכה לדבר עם הרב חיים דוד הלב, והייתי מסביר לו את זה, הוא אומר לי, אוקיי, בסדר, ננסח את זה אחרת. נמצא את נקודת השיווי משקל הטובה ביותר, שהמחירים הם המחירים הנמוכים ביותר מבחינה ערכית שאנחנו יכולים להגיע. נגיע למצב הטוב ביותר מבחינה ערכית. אין אבל מצב, אין נקודת שיווי משקל, אין משק, אין מבנה כלכלי שאין לו מחירים. אין דבר כזה, שהכל יהיה טוב, גם תהיה תחרות וגם תהיה, הכל יהיה חופשי וגם יהיה סוציאליזם ורשת ביטחון עבה שמגיע כל מי שנופל. אין, מה שיש רשת ביטחון, אתה מגביל את התחרות החופשית, נקודה, זהו. זה משחק סכום אפס, אתה רק צריך להחליט על איזה נקודה אתה רוצה להתייצב. ונדמה לי שלשם הרב חיים דוד הלוי מכוון, הוא אומר, ההלכה בסוף ממרכזת אותך על איזושהי נקודת שיווי משקל שהיא הנקודה הטובה יותר. גם לה יש מחירים, אבל אלה המחירים שאנחנו מעדיפים לשלם. אז זה האמירה הכללית של הרב חיים דוד הלוי. הוא אגב עובר אחר כך בצורה ממש מפורטת, מאמר לא ארוך, אני ממליץ לקרוא אותו, הוא עובר בצורה מאוד מפורטת על המצוות החברתיות, ממש אחת אחת, ואומר המצווה הזאת היא כזאת והמצוות הזאת היא כזאת, ואנחנו נעשה משהו כזה בשיעור הבא, שבו נעבור באמת על המצוות הכלכליות וננסה לנתח אותן, בעיקר לאור שלושה ערכים, נדבר על זה בזמנו. טוב, דברים נוספים כתב הרב אריאל, מאמר הרבה יותר מאוחר, אתם רואים מיטב שנסמך נט, בואו נקרא את הדברים, אחרי זה ננתח אותם.
אבל השלילה מתכוון כאילו השלילי.
השלילית, כן, כן, כן. כן, כן. לכאורה היא נותנת, היא מקום מספר 2, היא נותנת, לכאורה ההלכה, היא נותנת יד חופשית לכל ציבור, לכל דור, לנהוג לפי שיקול דעתו, אך למעשה התורה מתעלה מעל כל מדיניות כלכלית מקובלת. שכן היא רואה את עם ישראל כחברה ערכית, הממלכת כהנים וגוי קדוש, ומבחינה זו יש לתורה מגמה חברתית ברורה, ועל פי החברה הישראלית צריכה להיות חברת חסד, עולם חסד ייבנה, ועם ישראל לאחת כמה וכמה. קודם כל, זה אמירה שהיא לא אומרת, אנחנו נעשה משהו שהוא טוב שאין לו מחירים. הוא אומר, אנחנו חברת חסד. כן, חברת חסד זה אומר, כבר, יכול, מישהו מממן את החסד הזה. יש לתורה מטרות חברתיות ברורות, ונעמה חובה לדאוג לחלשים, לעניים, לחולים, לזקנים, לקטינים, ובעצם לכל מי שאינו יכול להתפרנס בעצמו, שזה אגב כבר אמירה ערכית מאוד חשובה, שמי שלא יכול להתפרנס ולא מי שלא רוצה להתפרנס, לשם כך יש להעדיף את המדינות הכלכלית המתאימה ביותר להשגת יעד זה, שהוא לא מוכן להגיד מהי, או ליטול את הטוב שבכל שיטה או למזג מעין שיטה טובה ומשוכללת יותר. כן, אז הוא אומר, אני משאיר לכם, התורה מציבה לכם מטרה, מצפן, זאת אומרת, אתה צריך להגיע לחברת חסד שבה מי שלא יכול להתפרנס דואגים לו. איך תעשה את זה? אני לא אומר לך תעשה את זה, תמצא את השיטה הכי טובה. אתה רוצה לך קצבאות סלקטיביות לנזקקים בלבד? אם אתה חושב שזה הכי טוב, תעשה את זה. אתה רוצה קצבאות אוניברסליות, יש לך איזה חשבון אחר, עשית איזה ניתוח אחר וגרת המסקנה שהן יותר טובות, תעשה את זה, אני לא מתערב לך. איך לעשות את זה? עיקר שהיד, המשימה אמורה להיות ברורה לך. ואני ממשיך בעמוד הבא, מאחות שסקרנו עד כה, עולה תמונה ברורה, בשל המדיניות החברתית של עם ישראל בארצו, התורה, ופה אני אומר, מתאר פה אוטופיה, שכלכלנים דתי קצת יהיה להם קשה לדמיין אותה, מעודד את היוזמה החופשית של ההון, אך במקביל היא מצמצמת את הפערים בחברה, על ידי איסור לנצל את החלש, לשם התעשרות קלה של בעל ההון. כמו כן יוצרת התורה תחנות יציאה שונות, בהן מתאפשר לחלשים להיכנס מחדש למעגל התחרות היצרנית, הכוונה היא שמיטה, שמיטת כספים, עובל, שחרור עבדים. היא מחייבת את האשר להפריש אחוז ניכר מיבולו למען שיקום הנזקקים, וכן לשם תמיכה בבעלי תפקידים רוחניים שהחברה אינה יכולה לוותר על שירותם הערכי, כהנים ולוויים. המטרה בסופו של דבר איננה הנצחת העוני והפיכת העוני לבר תלות קבע, העני, לבר תלות קבע, אלא שיקומו בבחינת לא יהיה בך אביון. אז אני אומר, זה, איך אומרים? אני חושב שאין בן אדם בעולם שלא יחתום על ה... שלא היה רוצה דבר כזה. האם יש דבר כזה בעולם? אני לא יודע. אבל זה אומר שאתה, קודם כל, הרב אריאל, אני אומר, בוא נסתכל על ה... לפני האוטופיה, הוא רוצה שוק חופשי, הוא רוצה תחרות, הוא רוצה יוזמה, והוא רוצה גם הגנה על החלשים, מה שנקרא רשת ביטחון, ואנחנו נדבר על זה יותר כשנבין מה זה מדינת הרווחה, ואת הדמיון והשוני שבינה לבין התפיסות היהודיות, אבל אני אומר עוד פעם, הוא שוב מדבר על מטרות, אזימות, יש, התורה מסמנת אזימות, ואתם, ויש לכם את מרחב שיקול הדעת לממש אותו ולהגיע למטרה הזאת לפי שיקול דעתו של הציבור, של ההנהגה של הציבור.
אם יש תחנות יציאה כאלה
שמאפסות,
אז בעצם אין מה
לעבוד,
לא
אשר
ולא
אני. נדבר על זה כשנגיע, זה לא מאפס. הם לא מאפס, הם טיפה משחררות. כן, שמיטת כספים, היא לא משחררת הכל, לא הכל נמחק. יובל בטח שלא. נראה את זה, זה הרבה יותר מתון. חוץ, תראה, לסבול 50 שנה בשביל שבסוף הכל יתאפס, אתה יודע, שווה ליהנות, שווה להשקיע, רובנו, שנות העבודה שלנו זה בערך 50 שנה, נכון? במקסימום. זה בסדר, אבל אני מדבר על זה כשנגיע לניתוח של הספציפי של המצוות. עכשיו אני רוצה, אחרי שאני דווקא את דברי האחרונים, בוא נלך, נחזור חזרה למה שנקרא לחזל, למקורות הקלאסיים, ונראה את, את התפיסות, כאילו, דעתי כמה מהיסודות של התפיסה הכלכלית והחברתית היהודית, ואחרי זה, כן, זה ייתנו את המבוא לעיון במצוות הספציפיות. יש שני מדרשים, יש כמה, שמתארים שיחה בין רבי עקיבא לטרמוסרופוס, כנראה שטרמוסרופוס היה, כשזה היה כשרבי עקיבא היה בכלא בקיסריה, לפני שהוציא אותו להורג, וזה שיחות כבר מאוד קצרות, כדרכם שחזל, לא מספר, כן, זה לא מאמר אקדמי, הרבה הערות שוליים, אבל מאוד תמציתי ומאוד מרוכז. אז בואו נראה את אחת השיחות במקום מספר 3. שאל טרמוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא של בשר ודם? אמר לו, רבי עקיבא של בשר ודם נעים. אמר לו, למה אתם מולים? למה אתם עושים ברית מילה? אמר לו, רבי עקיבא, אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן, שלשם אתה חותר. לכך קדמתי ואמרתי לך, מעשה בשר ודם נעים של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, טרמוסרופוס, הואיל והוא הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא מהול ממי אמו? כלומר, אם אתם בעד ברית מילה, זה מה שאתם חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא כבר עברה את האדם מהול, ובשמה צריך להתעסק עם זה. אמר לו רבי עקיבא, ולמה שוררו יוצא בו, למה חבל הטבור יוצא כשהתינוק מחובר אל אמו, לא תחתוך אמו שוררו, ולמה אינו יוצא מהול, לפי שנתן הקדוש ברוך הוא לייסד את המצוות, אלא כדי לצרף בהן. מה הקשר? טרמוסרופוס קודם כל זה רומאי, טרמוסרופוס שואל את רבי עקיבא, כן, הוא עושה לאיזושהי טרנספורמציה דתית, אבל הוא שואל, האם אנחנו צריכים לנסות להיאבק בטבע, או לקבל אותו? אפשר לשאול את השאלה הזאת כאדם שהוא לא מאמין, אפשר לשאול אותה כאדם מאמין, פה זה נשאלה שאלה דתית. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, ברא אותנו באופן טבעי ככה, אז למה לנו להיאבק בטבע? עכשיו, מה הקשר לענייננו? גם לכלכלה יש טבע מסוים. לחיים הכלכליים יש בהם סוג של טבע. נגיד שבעולם ללא רגולציה, ללא התערבות מבחוץ לשום דבר, כן, עקומת ההיצע והביקוש, רק מתוך הנחה שאין גנבים, כן, שיש סדר חברתי, אז עקומת ההיצע והביקוש הם ממש חלק מהטבע. כן, זה חלק מהטבע, יש היצע, יש ביקוש, ויש את הפגישה, את נקודת המפגש, שהיא נקודת המחיר והכמות שתיוצר. זה מה שיקרה אם לא תהיה שום התערבות. ואפשר לומר במידה, בצורה מסוימת, לומר שהקפיטליזם לשם הוא חותר. הקפיטליזם אומר, לפני זה שהוא תומך בצ'ריטי, בצדקה וולונטרית, הקפיטליזם אומר, תשמע, תן לטבע הכלכלי לעבוד, תן להיצע לעבוד, תן לביקוש לעבוד, אל תתערב. כל התערבות שלך יוצרת עיוותים, מי שקצת מכיר את המינוחים הכלכליים, אומר, כל התערבות היא יוצרת עיוות בעצם בהיצע וביקוש הטבעיים, בתחרות החופשית. עכשיו אני אומר, יש לפעמים כשלי שוק, גם בזה קפיטליסטים מכירים, והם רוצים למנוע כשלי שוק, אבל מתוך הנחה שהשוק הוא שוק משוכלל, התחרות היא משוכללת, כל השחקנים מכירים אחד את השני, מכירים את כל האפשרויות, אנחנו נגיע למצב האופטימלי כשלא נתערב. אם לא נתערב, הכל יעבוד. היד הנעלמה של אדם סמית, כן? שהדברים קוראים בעצמה, מי שמכיר גם את מילטון פרידמן, את הטקסטים יותר מודרניים, אני זוכר מהספר של מילטון פרידמן, הוא אומר שילד רוצה, מגיע לכיתה א', אתה קונה לו עיפרון, נכון? אתם יודעים, אם היינו סוציאליסטים, היינו אומרים, טוב, איך, תשמעו, זה ממש בעיה רצינית. עוד מעט, אנחנו כבר עכשיו 10 חודשים לפני תחילה הראשון בספטמבר הבא, והמון ילדים כנסו לכיתה א', ואנחנו צריכים המון עפרונות, וזה ממש צריך עכשיו להקים מנהלת, מנהלת העפרונות, ולהתחיל לאתר יצרני עץ ויצרני גרפית, ואת המפעלים ואת השינוע, וזו ממש אופרציה ענקית. אני בטוח שהיינו חומרים של משרד ממשלתי מכובד, היה יכול להתפרנס מהסיפור הזה. ובפועל מה קורה? לא נוגע בזה, וזה קורה מעצמו. למה? כי יש ביקוש, בואי שיש ביקוש. הילד הולך, האמא של הילד הולך למכולת, לחנות כלי כתיבה או למכולת, זאת אומרת, תגיד לי, יש לך עיפרון? הוא אומר, הלאה, צריך עיפרון? טוב, אני אבדוק את זה. הוא פונה לספק, הספק פונה לאור, פונה לאור. בסוף זה מייצר שרשרת טבעית לחלוטין, שבסוף מניעה את, את קורטי העצים בדרום אמריקה, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, ואת קורי הגרפית מפה, והעסק הזה מתגלגל, בסוף מגיע לקלמר של הילד בכיתה א', בלי שאף אחד ניהל את זה ונגע בזה, וזאת היד הנעלמה. ואני מסכים עם מילטון פרידמן שכל התערבות, כלומר כל ניסיון לייצר את זה באופן מחותי, היה עושה זה יותר גרוע. כלומר היה יותר ועדות ומכרזים, והיה נצחים שם קונצרט שלהם, עדיין יש מלי מכון התקנים, כן צריך לאשר את זה, אבל זה המקום היחידי שהמדינה מתערבת. חוץ מזה היא לא נוגעת בכלום, וזה עובד מצוין. אז אומרים הקפיטליסטים, תשמע, הנה העיפרון הגיע מפה לשם, עבר את כל העולם, אוניות וזה, אף אחד לא נגע בו, אף אחד לא יתערב, וזה עובד מצוין, אז למה אתם צריכים להתערב? למה להתערב? ואני חושב שבמידה מסוימת זו השאלה של טורנוסופוס. זה, הטבע עושה את שלו, ובאמת, אם משהו לא מצליח, אם נגב קרמיקה לא יכולה להחזיק מעמד ולעמוד בתחרות החופשית, ואפילו לא יודע למה, זה גם לא מעניין אותי, למה הבעלים של נגב קרמיקה רוצים לסגור? הוא רוצה לסגור, שיסגור. כנראה, אין הצדקה למפעל הזה. ומה יעשו האנשים שצריכים לעבוד? הם ימצאו עבודה, כי היצב הביקוש יעשו את שלהם. ירוחם נמצא מוחק חצי שעה נסיעה מבאר שבע. זה לא אסון, כולנו עושים איתם, לא יודע איך אתם, רוב האנשים במדינת ישראל עושים איתם חצי שעה בבוקר לעבודה. אז ייסעו מירוחם לבאר שבע, ימצאו עבודה אחרת. בשביל מה בכלל להתעסק עם זה? עכשיו, מה עושים? עושים הפגנה, ואז מגיע בעל המפעל, ואומר, אני הולך לסגור, אבל אם תיתנו לי 10 מיליון שקל, אני לא אסגור. ואז הוא מוציא כסף להצדיק מפעל שהוא לא רווחי, ואני אומר, ובשביל מה כל זה? עזוב, פשוט תעזוב את זה. תעזוב את זה. ההיצע יוצר ביקוש, הביקוש יוצר היצע, אל תיגע, וזה יהיה הכי טוב.
אולי בגלל שסגירת מפעלים זה גם פגיעה מורלית בעם.
יכול, שכנעתי אותך, אני איך את האמת, אני באמת לא מבין את זה. אני יכול להבין את זה בעולם של פעם, שאין תחבורה טובה, אבל בעולם של תחבורה טובה, אני באמת לא מצליח להבין למה, זאת אומרת, אני מבין שעיריית מועצה המקומית ירוחם גובה ארנונה מנגב קרמיקה, זה הדבר היחידי שאני מבין. אבל למה הם לתלות את כל היישוב על מפעל אחד? תחשוב, אתה בכלל עולה על דעתך, אני לא יודע מה אתה, כן, שאם תגור בירוחם, אתה תעבוד בירוחם? לא, לא, אתה... מה?
התקשורת, זה לא
נראה
טוב שיש...
לא, אז אני מבין משהו היסטורי שפעם זה היה, אבל אני אומר, בעולם של...
אין לי זה באמת חשוב. לא, ברמה הרשותית, זה לא נראה טוב. פגיעה בכלכלה הישראלית, זה מראה עד כמה שהמפעלים...
מי אמר שנגב, ישראל צריכה, זה הטיקט שלה שהיא מייצר קרמיקה? אולי ישראל צריכה, אולי, מה?
היינו אומרים את זה גם על טבע? אתה לא תעמוד בהחזרים, תעשה פשיטת רגל.
הקפיטליסט היה אומר, תשמע, מה נעשה?
אתה...
גם כל ההשלכות שלו
יכול להיות שם, יכול להיות שאתה אומר, תשמע, אתה חושב שאפשר לעשות את זה אחרת, נהיה לטבע אחרת, תקנה את טבע. תעשה טבע, אין בעיה. לא צריך, המדינה קנתה את כל הבנקים, אבל אני, תראה, אני אומר, לא נכנס עכשיו לדיון ספציפי, שגם אנחנו לא בקיאים בנתונים שלו. אני רק אומר שיש כשלי שוק, זה ודאי שיש, כל אחד יודע שיש כשלי שוק. ניתן דוגמה, כן, משבר הבנקים ב-83-4, שכל הבנקים על סף פשיטת רגל, והמדינה קונה את כל הבנקים. היא קנתה, והיא מכרה אותם. היא לקחה אותם, נהיה נכס ממשלתי ומחרו אותו. זה דבר לגיטימי לעשות אותו שאתה רואה כשל שוק. אבל אתה אומר, באופן בסיסי, ההנחת עבודה היא שמה שלא עובד, שלא יהיה פה בכלל. כן? אם מדינת ישראל לא יכולה להתחרות בקרמיקה טורקית, אז נסגור, אז שמדינת ישראל תתחרה בדברים אחרים. ושמתי עובדי נגב קרמיקה יתפזרו בבאר שבע, אני מכל, זה, באר שבע תבלע אותם בלי להרגיש. ככה לפחות הדעת נוטה. באמת למה יתערב בזה? עכשיו, אבל אני אומר, אם הולכים זה עד הסוף, וזה, אם את נראה שהולכים זה עד הסוף, גם בקטע הכלכלי, אז אתה אומר, תשמע, בן אדם אין לו עבודה, כל שקל שאתה נותן לו, זה תמריץ שלילי, שתמרץ אותו לא לעבוד. הוא יושב ואומר לך, אין לי מה לאכול. אני לא נוגע בך. יש ביקוש, יש הצעה, אתה בסוף תשבר, אתה תלך בסוף, תדפוק בדלת של... תמצא, תדפוק דלת דלת אצל כל האנשים ב... כאילו, איש עסקים אחרי איש עסקים, בסוף תמצא עבודה. ואם אני נותן לך שקל, אני מפריע לזה.
זה מה שקורה לצפות שחוקים אותה, אנשים מתכננים את זה בלוד.
לא, אז זה, אני אומר, אתם הולכים פה כל נושא, זה נושא מעניין, וגם ניגע בחוקי המגן ניגע, אבל וגם קצת התרבות הישראלית, תרבות העבודה הישראלית. אבל נכון, אתה צודק, הנה אתה אומר, דמי אבטלה, נסביר בזמנו, בעיתו בזמנו, נסביר את הרציונל שלהם, למה עושים אותם, אבל יש לזה מחיר, המחיר הוא שהישראלי אומר, רגע, כמה יש לי 3 חודשים? חודשיים בחול, נכון? לכן, נחזור מחול עוד חודשיים, רענן, נתחיל לחפש עבודה. נכון, קיבלתי חופש, למה לעבוד? אז בסדר, נכון? כל התערבות יש לה מחירים. ורגע בגלל זה, תמיד השמאל אומר, תתנו יותר, תתנו יותר. ומשרד האוצר אומר, אני את הישראלים אני מכיר, אם אתה תיתן לו 4 חודשי אבטלה, אז 3 חודשים הוא יהיה בחול, ובחודש אנחנו נחפש עבודה, נכון? אז בוא ניתן לו חודש אבטלה, ונפסיק את המשחק הזה. בסדר, אז כל התערבות יש לה מחירים. ותורנוסוף הוא זאת, שמה? עזוב, עזוב, אל תעשו ברית מילה. מה זה ברית מילה? זה להגיד, תינוק נולד, אתם יודעים, עוד לא קרה, עוד לא עשה, עוד לא אמר בוקר טוב. ישר, אתה לא טוב, הטבע שלך לא טוב, אנחנו צריכים להתערב.
אני לא חושב שזו הייתה הנחת המוצא של
זה לא עם הטבע מושלם, זה עם טוב להתערב בטבע. אפשר לפרש כמו שאתה אומר. אם נראה את זה, את הווריאציה השנייה של זה, בסדר. אוקיי. עכשיו, עוד נקודה, עוד מקום שבו אנחנו רואים את המתח, עכשיו אני רק אומר, אני כבר, תראה, בוא נראה, זה כאילו אמירה עכשיו, אמירה הראשונה אומרת, אנחנו לא מקבלים את הטבע. זה אמירה, היא כבר ברורה מבחינתי. אנחנו לא מקבלים את הטבע, אנחנו לא אומרים, תשמע, כל התערבות מזיקה. אני אומר, לכל התערבות יש מחיר, זה אני מסכים, זה עובדה. אבל לא כל, אבל יש תפקידנו בעולם הוא להתערב, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו לא פעם שלהיות עוד חיה בתוך הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא ולעשות, לפעול לפי האינסטינקטים שלנו, אנחנו צריכים גם להתערב, ללכת משהו שהוא מתערב בתוך הטבע. זה אמירה אחת. האמירה הפוכה עולה ממדרש גם כן יחסית ידוע במקום מספר 4. מסופר שם שאחרי החורבן, עם ישראל בא לקדוש ברוך הוא, אומר, קדוש ברוך הוא, תשמע, היצרה של עבודה זרה, החריב את מקדשנו, הוגלה אותנו בין האומות, קח את זה מאיתנו, לא הוא ולא סחרות. תודה רבה, מספיק, די, אנחנו כבר לא יכולים יותר. ובאמת יצא גור של אש מבית קודשי הקודשים, מסבירים שאם זה, אם זה פשוט כאילו הוריד את הווליום של היצר הרוחני, ואם זה גם הלכה הנבואה, סגור סוגריים, ואז הם אומרים, אוקיי, אמרו, הועיל ועת רצונו, הלך טוב, נכון? יאללה, נעבור כל היצרים שיש לאדם ונחסל אותם. ניבאי רחמי היצרה דעבירה. נתפלא ליצר העבירה, יצר העריות. באו רחמי ואינסור בידיו. ובחום, יאללה, באמת, באמת זה עת רצון, יאללה, נתן להם את יצר העריות בידיהם. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, חזו, די קטליטו לילה ההוא, קל יעלמה. אם תארגו, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר על עצמו, אתה צודק, הוא אומר, הוא אומר, היצר העריות, אומרתי לכם, אתם מורגים אותי, העולם יכלה. קצת נבלו, חבשו תלת היומי, כי הוא שם אותו במעצר 3 ימים, ובאו ביאתה בת יומה בכל ארץ ישראל ולא ישתקח. מחפשים ביצה בכל ארץ ישראל ואין ביצה, כיוון שיצר הרעיות הוא באמת אוניברסלי, לא אנושי, אלא אוניברסלי של הטבע. ואם אין יצר הרעיות, אז אין כל יצר הקיום, יצר החיים, בכל העולם, כולל בעלי החיים, נעלם, מפסיק, אז יותר העולם לא, מאבד את יצר החיים שלו. אז אין אפילו ביצה, כלומר, מעכשיו העולם בעצם בעצירה, כל מי שחי יחיה עד שהוא ימות ויגמר, יסתיים העולם. אמרי, איך היא נעביד? מה נעשה? ניקטלי קליה אלמה. ניבאי רחמי הפלגה, פלגה ברקי הלא יאבי. כלומר, אם נבקש להרוג, אם נהרוג אותו, יחלה העולם. אם נבקש למחצה, מה זה למחצה? בוא נבקש שיהיה יצר הריות, יהיה רק בהתר ולא באיסור. זה היה החלום שלו. אם היה הדבר הזה, כן, כל החיים היו פשוטים. אז הם אומרים, פלגה ברקיע לא יעבד, זה לא ייתנו לנו. עכשיו, זה הרי, כנראה כי זה כל הסיפור, כן? אם זה היה ככה, אז זה היה כמו, הם, כן, מכונה כזאת שכולנו עושים מה שצריך ואין לנו יותר שאלות ואין לנו יותר בעיות. אולי כבר קשור ליצדה טוב ורע, וכנראה שגם שם עוד היה יצרה, כבודה שמחלו את יצדת. אז כנראה שאין דבר כזה. אז מה עשו? כחלינו לעיני ושווקו. כלומר, הם פצעו אותו, הם עברו אותו, עשו אותו עיוור, ועזבו אותו, ואן את לא מיגרי בי לאיניש בקריבתי. כלומר, זה כאילו הורידו את הווליום כנראה, או פגעו ביצר הזה, וזה הועיל לכך שאדם, כן, כבר אין יצרה של גילוי הריות בתוך המשפחה, זה ירד. אנחנו יודעים שזה כנראה לא עובד ב-100%, אבל, לפחות מהתקשורת, אבל כנראה שזה עבד. עכשיו, מה בעצם נאמר פה? נאמר פה בעצם הצד השני. כלומר, קודם, אני חושב שאותי זה מאוד שכנע שרבי עקיבא אומר לתורנוסופת, שמה, אנחנו מתערבים בטבע, אנחנו לא מוכנים לקבל את הטבע כמו שהוא. עכשיו אנחנו מגיעים פה למצב שתשמה, האנשים אומר, עם ישראל אומר, אנחנו לא יכולים לסבול יותר את את היצרים, את הטבע הזה, שהוא משבש לנו את שיקול הדעת, וגורם לנו לעשות דברים רעים, ואנחנו אבל מבינים שאם אנחנו נשמיד את הטבע, לא יהיה חיים. אם נפסו נבטל את היצר, את היצר, בוא נקרא זה היצר הרעיות, לא יהיה חיים. עכשיו, בוא נעשה איזשהו את ההשלכה לתחום הכלכלי. יש גם יצר כלכלי. כשאתה אומר, בין, כל אחד, גם מישהו לא תאב בצע, הוא רוצה, גם היום כולם רוצים לסיפוק בעבודה, אבל כל אחד גם רוצה להיות מסודר, כל אחד רוצה שיהיה לו בית סביר, נכון? הוא לא רוצה ארמון, אבל בית יפה לגור בו, הוא מוכן, הוא ישמח, ואוטו נורמלי, הוא גם רוצה. יש יצר כזה, לכן כשבין קם בבוקר, אז הוא אומר לעצמו, תשמע, אני אשאר במיטה, הולך לעבודה, אז לחלקנו לפחות, זה חלק מהשיקולים שלנו, נכון? אתה אומר, תשמע, אם אני אשאר במיטה יום יומיים זה בסדר, שנה שנתיים אני אשב מתחת, בתחנה מרכזית שם, יאסוף נדבות, לא רוצה להיות שם. אז יש לנו איזה יצר שמוציא אותנו, כן, מניע אותנו לעשות כל מיני דברים. ואם אנחנו נפגע ביצר הזה בצורה טוטלית, אנחנו פשוט נעצור את החיים הכלכליים. אני אתן את הדוגמה הפשוטה ביותר. כשאתה בונה קיבוץ, כשאתה אומר, כל אחד יעבוד לפי, כפי יכולתו לקבל לפי צרכה, ואתה בעצם אומר, מעכשיו אתה לא פועל למען האינטרס האישי שלך. אתה הכל לשם שמיים. כן, אתה תעבוד בכל הכוח בשביל שהחבר שלך יקבל, כי הוא יש לו צרכים, אתה לא אין לך צרכים. אז אני מסכים, יש אנשים מסוימים, בזמנים מסוימים, שאפשר לבסס משק על בסיס כזה, כאלה הנחות יסוד, אבל בדרך כלל מה שקורה, קודם כל, שגם בתוך הקיבוץ, או בתוך המוניזם הגדול, בסוף, כמו שראינו, באים הבריונים ומשתלטים, אז הם יהיה ממנהם יותר כסף, יש להם שליטה, ויש להם אוטו צמוד, כי הם בהנהלה, ויש להם זה, הם דואגים, בסוף הם מקבלים הטבות כאלה ואחרות, כן, הם הראשונים בתור לבחור את הבית, שכולם קלים אותם בתים, אבל הוא יהיה הראשון בתור, כי הוא יכול לסדר לעצמו, ורוב האנשים פשוט זה לא עובד, זאת אומרת, יש מספיק אנשים שאומרים, רגע, בעצם גם אם אני עובד, גם אני לא עובד, אני מרוויח אותו דבר, אז אני לא עובד, או אני עובד חצי, או אני עושה מה שבא לי, אני, כן, למה אני צריך לקרוא את עצמי, למה אני צריך לעשות דבר שהוא הכי קשה לי, ושכי ממצא את הכישורים שלי, אני עושה מה שמתחשק לי, אם אלא אני אקבל אותו דבר. סתם, אנשים לא יודעים את זה, והקיבוצים, עוד מה שאני יודע, הרבה שנים אנשים לא למדו, לא השקיעו בלימודים, למה? כי טוב, מה נפקא מינה, מה משנה? קודם כל, בחבר'ה, מה שנחשב זה אם אתה נוהג בטרקטור בגיל 16, וזה מה שנחשב. אבל אתה לא מספיק, אין תחרותיות, אתה מבין שזה לא ישפיע על החיים שלך. זה לא משנה, מה שלא תעשה, כולם נגיע לך לאוכל, נאכל את אותו אוכל, נגיע באותו בית. אז אין לי שום צורך להתאמץ ולנהוג או למצוא את הכישורים שלי. אפילו אגיד לכם דבר יותר מעניין. גם היום, כתב ידיעתי, בהתנחלויות נגיד, המתח הלימודי הוא יותר נמוך מאשר בערים. יש משהו בערים, בעיר, שאתה אינדיבידואליסטי, אתה, יש בית ספר, נחמד, חברים, אבל בסוף כל אחד לעצמו, אם אתה לא, הבגרות שלך לא כמו שצריך, אתה לא תתקבל ללימודים שאתה רוצה, אתה לא תתקבל לעבודה שאתה רוצה, אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש, זהו, אין משחקים. אתה קרא במקום יותר קהילתי, אז אתה אומר, בסדר, כולנו ביחד, זה לא כך משנה, אתה ככה, אתה אחרת, כולנו אותו דבר, כולנו תורמים לקהילה, אתה הרבה פחות מבין את המחיר האישי שאתה תשלם על הבחירות שלך. אגב, בסופו של דבר אתה כן שלם מחיר, כי אתה, זה לא קיבוץ. אבל יש, ברגע שאתה מנטרל את הדברים הפשוטים של החיים, את הטבע, שאומר שבסוף כל אחד, אדם לאדם זאב, כל אחד חידוג לעצמו, אם אתה נטרל את זה לחלוטין, אתה רואה את העולם. כן, עכשיו תראו, בניסויים החברתיים הענקיים שנעשו בברית המועצות, זה פשוט היה. כן? עכשיו שוב, גם שם ידעו מיד לייצר תמריצים ספציפיים, זאת אומרת, אומרים לך, כן, כאילו כולם מקבלים אותו דבר, אבל אם אתה מוזיקאי מכונן, אתה תחלץ מתוך כן, המדמנה הזאת שכולם מבוססים בתוכה, אתה תיסע קצת לחול, אתה תקבל דברים, כאילו זה לא כסף, זה מקצועי, נכון? אבל אתה בעצם תשתחרר מפה. אז היה לאנשים את המוטיבציות האישיות איך לחלץ, גם אם לא יקבלו תמורה בשקלים, ברובלים. אבל מי שלא, מי שנמצא שם למטה, הבנתי, גמרנו. כן עובד, לא עובד, מרוויח, לא מרוויח, אותו דבר, אז לא... כן, אז כבר אף אחד לא יצירתי, אף אחד לא מתאמץ, אף אחד לא מנסה למצוא את הכישורים שלו. ולכן יש בעצם שני אמירות. אמירה אחת אומרת לנו, אנחנו לא יכולים בלי הטבע הכלכלי, ואנחנו לא יכולים איתו. אנחנו לא יכולים בלעדיו, כי אנחנו פשוט, זה גורן המוות. הטבע זה החיים, ואנחנו לא יכולים לקבל אותו באופן מלא, אנחנו צריכים להיאבק בו.
יש איזה פרמטר אחד שהרב להזכיר, שזה הסיפוק הרוחני, שמעבר לסיפוק הגשמי, שיכול להיות שבן אדם יגור בקיבוץ והוא ילמד כל החיים שלו נטו בשביל הסיפוק הרוחני.
אני מזרתי. יש אנשים, אני חייב לטעום יותר מזה, רוב אני חושב שכל מהיישבים פה בחדר, הבחירת המקצוע שלכם היה במרכיב של סיפוק אישי, נכון? כמעט כולם. אתם לא בדור של בא בשביל הלחם, שיש לכם מה לאכול בבוקר. בוא נראה, רוב האנשים הם ככה. ודאי שזה אחד הפרמטרים. אבל... כשאתה מנטרל לחלוטין, אני אומר, יש צדיקים, יש אנשים כאלה, זה, הוא בכלל לא מעניין אותו, כן? רבי חנינה בן דוסה, לא, הוא כל העולם ניזון מילה רבי חנינה, והוא אוכל קו חרובים. יש אנשים כאלה. רוב האנשים, יש מעט אנשים שרמחת, שאומרת, שמה, תן לי איפה להניח את הראש שלי בלילה, תן לי, כן, את הדברים הבסיסיים, אני לא אכפת לי כבר. והרבה אנשים בוחרים, כן? בינם שהולך ללמוד תורה, להיות אברך. זה בחירה אישית, לוותר על רמת חיים בשביל התורה. חד משמעי. אז ודאי שיש דברים כאלה. אבל אני אומר, השנייק, אם אתה אומר, זה פתרון לכל האוכלוסייה, כל האוכלוסייה כולה, אין יותר שום אינטרס אישי, רק תעשו שם שמיים. נכון, תחשוב שנייה על הלימודים פה, כן? תחשוב שיום אחד, שמה, כולכם חטא למד, כולכם חייבים לעבור, תקבלו את התואר בסוף ה3-4 שנים. לא משנה כמה תשקיע במבחן, כמה זה. כל אחד ישתדל למען מדינת ישראל, למען הסיפוק הרוחני שלו. כן, היית בא קצת לשיעורים, לא אומר שלא היית בא, נכון? אבל לא היית מתאבד על זה. וזה, כן, בסדר, הבנת. נכון, אז אני אומר, אנחנו, זה משהו מאוד מפוקח מצד אחד, מצד שני, זה גם משהו שאומר, אנחנו גם לא מוכנים להתמסר לטבע. אני אומר, בעיניי קפיטליזם זה להתמסר לטבע, זאת אומרת, הקפיטליסטים צודקים, דבר אחד, אתה רוצה תמריץ חזק לעבודה, אתה צריך... שבהם יהיה מחיר מאוד יקר לזה שהוא לא עושה מעצמו שום דבר. הכל נכון, הכל נכון. אבל אנחנו מוכנים להתערב בזה. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה מלא מלא. אנחנו מוכנים, אומרים, נקיים טבע, אבל אנחנו נעדן אותו. עכשיו נעבור לדברי הראשונים. נחזור את בואו כאן נדלג רגע בכל אופן למקור 8 לטרנוסופוס הרשע. וזו שאלה, פה זה כבר מפורש. שאל טרנוסופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא מפנימה אינו מפרנסם, אמר לו כדי שניצול בהן, ניצול אנו בהן מדינה שגיהנום. פה זה שוב, זו אותה השאלה בדיוק. אם הקדוש, כן, למה אתה מתערב בטבע הכלכלי? אז דיברנו בטבע הביולוגי. עונה רבי עקיבא כדי, אומר לו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שמחייב אותנו להתערב בו כדי שניצול בהן מדינה שגיהנום. בעיניי זה אחת אמירות, כאילו אפשר, אם רוצים לתרגם את זה למונחים בני זמננו, הוויכוח אחד הוויכוח הגדולים, אם רוצים לתמצא את הוויכוח בין הקפיטליזם לקומוניזם או סוציאליזם, יש ויכוח בשאלה מי אשם במצוקות החברתיות. השמאל הכלכלי אומר מי אשם? החברה, העשירים, לכן היום הביטוי הוא אוכלוסיות המוחלשות, כי מישהו החליש אותם, נכון? אתה אומר לו, בן אדם נולד נכם, מי החליש אותו? לא, הוא היה מגיע לו, היה לקבל את כל השירותים, זה זכות מוקנית, וכל מי שלא נתן הוא החליש אותו. אז העשירים אשמים בעוני. אתה שואל את הקפיטליסטים מי אשם בעוני? אומרים הקפיטליסטים, העניים אשמים בעוני. זאת אומרת, מי אשם במצוקה? מי שסובל במצוקה, הוא אשם בזה. שוב, אני קצת מקצין, עושה מזה קצת קריקטורה, אני חושב שגם הקפיטליסטים יודעים שמי שנולד נכה, הוא לא אשם בזה. אבל, אז הם יגידו, למרות שיש שם כמה מחמירים, יגידו, כן, אבל ההורים שלו אשמים, כי הם צריכים לעשות ביטוח, ולהתכונן גם לאפשרות הזאת. אבל באותו קריקטורה זה בסדר, כלומר, שתי הצדדים, אני אומר, אלה אומרים העשירים אשמים, אלה אומרים העניים אשמים, ואומר רבי עקיבא, מי אשם בעוני? הקדוש ברוך הוא אשם בעוני, הוא ברא עולם עקום. זו אמירה מאוד קשה, מאוד, זה ממש, אנחנו אוהבים לראות הקדוש ברוך הוא בתור סבא טוב, הוא גם אבינו וגם מלכנו, אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבבסיסו הוא עולם שיש בו שבר, ותפקידנו זה לתקן אותו, שזה אנחנו פה. ולכן אנחנו מצד אחד, כמו שאומר, אנחנו לא רוצים להרוס את הטבע הכלכלי, אנחנו לא רוצים לבטל את כל היצר האנושי שהרבה פעמים הוא המניע של העולם, כן, קנאת סופרנות הרבה חוכמה, אבל אנחנו גם לא יכולים להניח לעולם כמו שהוא, כי העולם הזה זה עולם שבור. זה עולם שבוע. אני לא מדבר, שוב, במקרים המובהקים שבן אדם נכה, נולד נכה, אני חושב שכל אחד מבין שהוא צריך לקבל עזרה, ואני חושב שגם הקפיטליסטים הקיצוניים יסכימו שטוב שהמדינה תעשה את זה, ולא תאלץ אותו לקבץ נדבות ולקוות שמישהו ייתן לו. אבל אני אומר, גם במובנים הרחבים יותר, בעולם יש בעיה. אי אפשר להגיד, להסתכל על העולם הזה, ולהגיד, שמע, הכל בסדר. תעזוב, זה עובד, אל תיגע. זה ממש לא נכון. יש בעיות, עכשיו, אני אומר, אחרי זה כבר שאתה תחיל להיכנס לנגב קרמיקה, מה הפתרונות של הבעיה? אבל קודם כל, אנחנו פה בעולם שננצל מדינה שגיהנום, לכן, אגב, יש פה גם אמירה מתסכלת. יש, היו, והקפיטליסטים נורא אוהבים לצטט את זה, היו בעולם, הרבה בכל מיני מדינות, תוכניות למאבק בעוני, וכולם נכשלו. כולם נכשלו. למה נכשלו? כי עכשיו, יש לה מה זה נכשלו, וכל אחד נגיד יודע היום שהעניים של היום, הם חיים מאוד, מאוד טובה ביחס לעשירים של פעם. אז הם נכשלו, כי בסוף נשארו מצוות. אז הקפיטליסט אומר, מה זה אומר? זה אומר שאין איזה פתרון, ולהפך, ככל שהשקעת בזה יותר, הנצחת את זה, תעזום את זה, תן לזה, באופן טבעי זה היה מסתדר לבד, והקומוניסט אומר, לא השקעת מספיק. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה, אם עשית, אני לא אומר שכל התוכנית אתה מוצלחת, אם עשית תוכנית טובה, וצריכת להתקדם, לא משהו גדול, צריך להתקדם, נגיד, במדינת ישראל, שכל ילד זכאי לחינוך, בעיני זה הישג אדיר. צריך להתקדם שאין בן אדם במדינת ישראל שמגיע לבית חולים, מגיע לדלת, תופק שאומר לו סליחה, אין לך ביטוח רפואי תשאר בחוץ. הישג אדיר. עכשיו, זה אומר שנפתרו כל הבעיות? לא, כי פתרת בעיה אחת, אז בעיה השנייה או שהיא נוצרה, או שהיא גילית אותה פתאום. כן, פעם בכלל לא היית מסתכל על זה, לא היה מעניין, היית עסוק בבעיות קיומיות, לא היה לאנשים מה לאכול. אז בכלל לא היה זמן להסתכל לזה שאנשים אין להם תחבורה או אין להם תקשורת. תראו לצלכם היום, בן אדם אומר לך, תשמע, אני, יש לי כסף לאוכל, לתרופות, אין לי כסף לתקשורת. אין לי טלפון, אין לי סלולרי, אין לי מייל. זה דמיוני, כן, כי זה עולה גרושים. אבל תראו לצלכם שזה ככה, זה באמת דבר קשה. תקשורת, כאילו, זה צורך, אנחנו חיה חברתית, אנחנו צריכים את זה. אז אני חושב שכל אחד היה אומר, טוב, אם זה מה שחסך את המאה, את ה... כן, רמי לב, ב... לא צריך פה תרסומות, אבל בחלק מחברות הסלולר אפשר לקבל קו טלפון בסלולרי ב-30-40 שקל לחודש, יאללה, לקח את זה ושיהיה לך, נכון? מה, אנחנו רוצים שלא יהיה לו תקשורת?
20 שקל.
20 שקל.
30-40 שקל זה
יקר. אז יהיה פה
אחרי...
נעשה אחר כך מכרז. אז נכון, היינו, כי אנחנו חושבים שזה חלק מהקיום האנושי, אז הרבה בעיות, בעיות שפתאום שמנו לב אליהם אחרי שפתרנו בעיה א', הגענו לבעיה ב'. אבל אומר לך, רבי עקיבא, אתה לעולם לא תצליח. לא יחדה לביון מקרב הארץ, זה אומר, אתה תמיד יישאר לך בעיה, כי אם יגמרו הבעיות, זה אומר שנגמרה ההיסטוריה. אז סוגרים את העולם, הולכים הביתה. נכון? אנחנו פה בשביל לעבוד. אתה צריך, כל השלב, זה מה הנושא, מה הנושא של העבר אנחנו עובדים עכשיו? תמיד יהיה נושא, יהיה לעבוד עליו. לכן גם זה שכל, אתם יודעים, כל שנתיים יש איזה פיצוץ חברתי, בעיניים של שני הצדדים זה, כן, זה מוכיח או קטסטרופה, או חתרנות, או מניפולציה. בעיניים של היהודי, אוקיי, סיימנו נושא, טיפלנו, מצוין, הלאה, נושא חדש, לא נורא. עכשיו, לפעמים זה, יש מניפולציות, אני לא אומר שלא. אבל זה שאנחנו, אנשים לא יודעים את זה, קצבאות הנכים במדינת ישראל זה דבר חדש. קצבת הנכות הכללית, מה שנקרא. היה קצבת נכות לנפגעי עבודה, היה קצבת נכות לנכי צה"ל. נכות כללית מעין לי שנות ה-90, אני זוכר נכון, אבל אפשר לתקן אותי. מדינת ישראל הייתה צריכה לעבור הרבה מאוד כדי להגיע למצב שיש לה קשב לנכות שהיא לא נפגעי עבודה או נכי צה"ל. היה צריך להתפנות לזה, וגם היה צריך להיות, להגיע לרמה כלכלית כזאת שיש לך מספיק כסף בקופה בשביל לחלק אותו. אני חושב שכל אחד יכול להבין שנכה, כל נכה צריך סיוע, כאילו, נכה נזכר צריך סיוע, בסדר? כל אחד מבין את זה. זה שנכה עבודה מקבל ונכה כללי לא מקבל, זה לא מתקבל על הדעת. אני מבין שיש צריך פער בין זה, לא משנה, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, איך עושים את זה. אבל אתה צריך, הקשב שלך מתפנה, אתה פנוי עכשיו לעסוק סוף סוף בנושאים כאלה, כי אנחנו כבר לא במעבר קיומי, אנחנו שנות ה-90, כבר מצבים מאוד כלכלי יותר טוב. זה לא סימן רע, זה סימן טוב. אוקיי, עכשיו כמו שאמרתי, נעבור קצת לעולם הפוסקים. אז עוד חזל אחד אחרון, מקום מספר 7, 4 מידות באדם, אומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידה צדום, שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. שלי שלך ושלך שלי, ביטול הקניין הפרטי, עם הארץ, זה לא לגיטימי. שלי שלי ושלך שלך, מידה בינונית, ויש אומרים זה מידה צדום. זה כל עניין של מינון. אם אתה במינון הנורמלי, הטוב, אתה מאוזן, אתה מתחיל משלי, שלי ושלך, שלך, כי זה כמו שאמרתי, הטבע הכלכלי, אנחנו לא רוצים לבטל אותו. כמוטיבה, צריך גם לראות ההלכות שמגנות את זה, אבל אתה לא רוצה לבטל, אתה רוצה, אם שלי, שלי, אז אני אדאג לקום, כמו שאמרתי, לקום בבוקר, לעבוד קשה, כדי ששלי יהיה שלי כמו שצריך. מצד שני, אם אני מגזים עם זה, אני הופך את הקניין הפרטי למשהו קדוש, זה מידת סדום. מידת סדום זה לא דבר קל ביניהם. זאת אומרת, הגבול בין מידה בינונית לבין קטסטרופה, הוא גבול מאוד, מה זה הדין? יש רגע שבו אתה חוצה את הגבול הזה. זה כמו שהיה שם עם היצר הרעיות, אין דרך להגיד, טוב, אנחנו רוצים שיהיה לנו כלכלה טבעית וחופשית, אבל לא במקום שזה מוגזם. אין דבר כזה, אנחנו צריכים כל פעם להתעסק בברקס הזה, כן? לעצור את זה, לעצור את עצמנו, ולשים לב גם לא להפוך להיות חס וחלילה סדום. כמו שאמרתי, עכשיו נעבור סוף סוף לרמב״ם. הרמב״ם כותב, מקור 5, שוב, זה אמירות שאני חושב שהן מחזקות את הגישה שהיא כל המורכבת הזאת, גישה שאומרת, אני משמר את הטבע הכלכלי וגם מתערב בו בעדינות, ומנסה לעדן אותו. הרמב״ם מקור 5 אומר כך, שם יאמר אדם, מועיל וקינה והתאווה והכבוד וכיוצא בהן דרך רעיים, מוצאים את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר, והתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, לא יישא אישה, ולא יושב בדירנה, ולא ילבש מלבושנה, אלא עסק והצמר הקשה וכיוצא בהן, כגון כהני העובדי כוכבים, נראה לי שכוונתו לנזרים הנוצרים, גם זה דרך רעי ואסור ללך בה. המלך בדרך זו נקרא חוטא, שראה הוא אומר בנזיר וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, מה עם נזיר שלו פירה של המניין צריך כפרה, המונה עצמו מכל דבר ודבר אחר כמה וכמה, לפחר ציבור חכמים שלו ימנע אדם עצמו אלה מדברים שמנעתו התורה בלבד. שוב, פה זה לא אמירה על כלכלה, אבל זה אמירה, היחס שלך לטבע הוא יחס, אנחנו חיים בתוך עולם שבע, אנחנו לא מבטלים אותו, אנחנו מעדנים אותו. אנחנו לא, אין לנו שאיפה להתנתק ולפחד ולהשמיד את הטבע. וגם במקור 6, פה כבר על כסף, לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו, ועשה כן עובר הדעת הכתוב, שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו, כמו שבאו חכמים, ואין זו חסידות אלא שטות, שהוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות, ואין מרחמים עליו. כלומר, אדם שנותן את כל כספו לצדקה, לעניים, היינו רואים אדם צדיק, איזה אדם נחמד, בכלל לא, מה פתאום? אתה צריך, כמו אתה צריך לשמוע על הבריאות שלך, אתה לא תקריב את הבריאות שלך בשביל לעזור למישהו אחר, שזה מתחבר להלכה הידועה, חייך קודמים לחיי חברך, נכון גם בענייני הכספים, חייך כלכליים קודמים לחיי חברך. שוב, אמירה מאוד לא אידיאליסטית, כן? לא אלטרואיסטית, אנחנו אין לבין, תהיה אגואיסט, תדאג לעצמך. זה נכון ברמה הבסיסית, אדם אסור לו להקריב את עצמו, למעט מצבי קיצון, שזה מלחמה, קידוש השם, באופן בסיסי אדם אסור לו להקריב את עצמו למען חברו. לא את הבריאות שלו, לא את החיים שלו ולא את הכסף שלו. וזה אומר שאני לא, מה זה מכבד? אני רוצה לשמור על הטבע שלך, אני רוצה לשמור עליך חי ובריא, ואחרי זה יש לך, אנחנו כן, נגיע למצוות צדקה שהרמב"ם מדבר עליה גדולות, אבל יהיה לך מספיק ספרים לתת בלי לפגוע בחיים שלך. וזה מה שאתה צריך לעשות, אתה תעדן את היצרים שלך ולא תשמיד אותם ולא תבטל אותם. עכשיו, אחרי הנה הזאת, אני עכשיו ניגע בעוד שני מקורות שהם מה שנקרא מקורות פוליטיים, שאנחנו גם נקדיש להם שיעור נפרד על סמכויות הציבור, אבל הם נותנים לנו את ה... הם עונים לשאלה, האם המדיניות הכלכלית היהודית היא הלכה או לא? והתשובה אני כבר מגלה שהיא לא הלכה, ופה אנחנו צריכים להכיר את זה, להכיר כמו כתב, שיש לנו מרחב שהוא הלכה, אסור, חייב, כן, מצווה, יש מרחב הלכה. יש מרחב ניטרלי, הלכה לא מתערבת בשאלה אם אתם בארוחת צהריים תאכלו קוסקוס או אורז, זו שאלה לכאורה אינדיפרנטית, הלכה אין לה עמדה בסוגיה הזו. ויש מרחב גדול שהוא תחום שבו אנחנו צריכים לפעול ברוח התורה ולא על פי הלכות קונקרטיות. הלכות דעות ברמב"ם, שזה... יש שם אמירות כלליות, אגב מצווה חטא בספר המצוות של הרמב״ם, שאני צריך ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? יש דוגמאות, כן, מה הוא גומל חסדים, אתה גומל חסדים, מה הוא מבקר חולים, אתה מבקר חולים, כמה מבקר חולים, פלוני נמצא ב... הוא המצווה ש... כן, הולך כל יום לבקר חולים בשערי צדק, ו... או פעם ביום שישי, לא יודע, הולך נגן בשערי צדק, ופלוני אחר ביום שישי הוא, אני יודע מה, עוזר לחבר ללמוד המבחן. מישהו פה לא בסדר? בסדר, נכון, אנחנו בתוך... וזה לא ניטרלי, זה לא שאתה אומר, הם עושים פה מעשה ניטרלי מבחינה רוחנית. ואחד אחר לומד בבית מדרש. כולם עושים דברים טובים, אבל יש לנו מרחב די גדול בחיים שלנו, שהוא מצווה, שהוא משמעותי. יש לו משמעות אם אתה עושה ככה או אחרת, אבל אין בו הוראות קונקרטיות, וגם אין בו הוראות כמותיות, וגם הרבה פעמים אין בו הוראות בכלל, כי זאת אומרת, ביקור חולים, הבנתי, לעזור למישהו, הבנתי, ויש פעמים שבכלל לא אומרים לך מה לעשות. ואומרת, שמה, כן, תדע בדרכה ושאר הקדוש ברוך הוא. זו אמירה מאוד כללית, יכול להיות שמישהו פה יקום בבוקר, ימצא לנו איזה חידוש, שיגיד שהקדוש ברוך הוא יש לו איזה משהו שהוא עושה שאף אחד אדם לא עשה. אתה גם יכול, גם יכול להיות יצירתי. והמרחב הזה, המרחב הביניים, שהוא לא ניטרלי, והוא לא מצווה קונקרטית, הוא המרחב הפוליטי. כלומר, המוסדות הפוליטיים, המדינה, שם שמתקבלות החלטות, וגם, כמו שנתתי קודם דוגמאות, גם כל אדם באופן אישי, בדרך כלל, ברוב השאלות האלה, אין הוראות קונקרטיות. אני אתן, בשביל לסבר את האוזן, אני אתן דוגמה. אני חוקר במכון משפט הארץ, אנחנו כותבים חוות דעת לוועדת שרים לחקיקה על חוקים שעולים כל שבוע לוועדה. כבר עושים זה כבר שנה שלמה, ועכשיו התחלנו שנה שנייה. רוב החוקים שעולים הם לא חוקים שהם הם לא אסורים על פי הלכה ולא מצווה, והם לא, הם לא, אתה לא יכול להגיד, זה הלכה, זה חובה הלכתית, זה אסור מבחינה הלכתית. מה יש שם? יש שם דברים שאתה שואל מה ראוי מבחינה הלכתית. אני אתן לכם דוגמה שעכשיו מטרידה אותי, אני עוד לא יודע את התשובה, מה... האם יש הצעת חוק שלא יהיה מעם על תרופות במדינת ישראל? תחשבו, שאלה מעניינת. לא מדבר שכרגיל אין, לא כתוב למטה את עלות החוק, זה הצעת חוק פרטית, הם לא תרחו לא לבדוק, וכנראה הם לא רוצים לספר כמה זה יעלה, וכנראה יעלה הרבה מאוד כסף.
וכנראה...
מה? עולה זה עולה. בכלכלה זה לא משנה, זה פחות הכנסות יותר הוצאות אותו דבר, זה יעלה הרבה מאוד כסף, אבל עזוב רגע את השאלה הזאת, האם זה ראוי? עכשיו, האם יש הלכה שאומרת ש... נדמה לי שיש תשובה מה ראוי, אבל, אני... אבל אין הלכה, כי ההלכה במיסים אומרת שהולכים אחרי המנהג. מיסים עושים כפי המנהג. וכתוב שטוב שהמנהג יהיה קרוב להלכה. זה מה שכתוב, זה שני הדברים. אבל זה לא הלכה, אין פה שחור ולבן, ובכל אופן, ולכן ההמלצות שלנו הן המלצות של ראוי. וזה, אני חושב שזה נכון שכשאנחנו ממליצים לוועדת שרים לחקיקה, אני לא יודע אם הם בכלל מעניין אותם ההמלצות שלנו, זה לגמרי לגיטימי שהשר יגיד, שמע, קראתי את ההמלצה ואני לא מקבל אותה. זה המלצה, זה לא הלכה. חשבתי על זה, יש לי עוד שיקולים בחיים.
תגיבו לכם?
קצת, אבל... אבל אתם, הם לא רוצים להגיד שמגיבים. אבל... לא רוצים להגיד מה הם חושבים על זה. הם לא רוצים להחשוף את עצמם, אבל... הם גם את זה, לא יודע מה הם זה, אני לא יודע. אבל אתה אומר, מפרסם את זה עכשיו ברבים גם. אוקיי, אז אנחנו נמצאים פה בתחום שהוא תחום ערכי ולא תחום הלכתי, ובואו נראה את זה עכשיו, מקור אחד שהוא יותר פורמלי, שמראה את זה, ומקור שני שהוא יותר מהותי, שמראה איך, מה זה ראוי, איך עושים דבר כזה. מקור מספר 9, נדבר על סמכויות בני העיר, כתוב שם, כך קופים בני העיר זה את זה, לבנות להם בית כנסת ולקנות להם ספר תורה ולוויים, ורשאים, כלומר, אתה יכול, אבל אתה לא, אתה מוסמך, אבל אתה לא חייב, בני העיר, להתנות על השערים, פיקוח מחירים, ועל המידות, ועל שכר הפועלים, להתערב בגובה שכר הפועלים, מי שמזכיר לנו את חוק שכר מינימום, ורשאים לעשות קיצתם, ואחרי זה יש שם עוד כמה דוגמאות, נדלג לפסקה שמתחילים, רשאים נחתומים לעשות רגיעה ביניהם, רשאים החמרים לומר, כל משתמות חמורו, נעמיד לו חמור אחר, שזה בעצם ביטוח לאומי, אני כופה עליך ביטוח, יש פה שיירה של חמרים, שיוצאים למדבר, והם לוקחים איתם עוד שני חמורים ספייר, כדי שמישהו ימות לו חמור, הם ניתנו לו חמור, והם אומרים לו, אתה תשלם על החמורים האלה. אנחנו מבטחים אותך נגד רצונך, ביטוח לאומי. אבל רק רשאים, לא חובה לעשות את זה. אז אנחנו נמצאים פה במרחב הרשות. עדיין לא אמרנו שזה בעל משמעות ערכית, את זה נראה במקור הבא, במקור מספר 10. פה דרשות הרן, הרן עוסק בדרשה י' א', דרשה 11, בהבדל בין משפט המלך לבין חוקי התורה, ובתחילת החלק, הנה, נקרא, יש פה ציטוט מתחיל מחלקו הראשון, ואז המשך הדרוש, הדרוש כולו גם הוא פרשנות, פירוש לפרשת שופטים, מאוד מאוד ממליץ לקרוא את זה. ואומר הרן כך, נמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד שהם צודקים בעצמם. כלומר, התורה היא צדק אמיתי, מהותי. כמו שאמר ושפטו אותה משפט צדק. לעומת זאת, מינוי המלך היה להשלים תיקון סדר המדיני בכל מה שהם מצטרך לצורך השעה. כלומר, זה נשמע שהמלך עוסק בדברים טכניים. הסדר המדיני, כן, האם במדינת ישראל ניסו בצד ימין של הכביש או בצד שמאל של הכביש? שאלה אינדיפרנטית, נכון? אבל ברור שאם לא נחליט, יהיו תאונות דרכים. אז המלך יואל בטובו לקבוע באיזה צד של הכביש נוסעים. יקבע לנו ברמזור אם אדום נוסעים או אדום עומדים וכו' וכו'. כל הדברים האלה שיעשה מה שהוא מבין, וגם אני אפילו דברים יותר, הוא עוסק בקיום. כן, הלחם והפרח, הוא עוסק בלחם. התורה עוסקת בפרח. אבל זה קטע מאוד מפורסם, מאוד מצוטט מהר"ן, שהר"ן בעצם שוב אומר מה שנקרא חילון הפוליטיקה, מתחבר לפרשנות המוטעת בדברי הרב חיים דוד דלוי שבהם פתחנו. כאילו הרב חיים דוד דלוי אומר להלכה אין מה להגיד על זה, הנה גם הר"ן אומר הפוליטיקה היא חול גמור, גם כותב מפורש שבעניין הזה עם ישראל שווה לאומות העולם, לכאורה אין התורה מה לומר בכלל, עד שמתקמים בתור דרוש ארוך ומגיעים לפסקה הבאה. ולפי שכוח המלך גדול, איננו משועבד למשפטי התורה כמו השופט. אם לא יהיה שלם ביראת אלוהיו, יבוא להפריז על המידות יותר במה שהתחייב לתיקון הכלל. ציווהו שיהיה ספר תורה עמו תמיד, כאומרו והיה כשבתו את כיסא ממלכתו וחתן לו את משנה התורה הזאת הספר, ואתה עמו וקרא בכל ימי חיה, למען ילמד ליראה את השם לוקב, לשמוע את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. בשלב הזה מה נראה? הבעיה שלנו, המלך הזה יש לו סמכות בלתי מוגבלת, חוקק כל חוק שהוא רוצה, ואנחנו מפחדים שהוא ישתמש, ינצל את כוחו לרעה. אז התורה אומרת, תהיה ירא שמיים, תזכור את הקדוש ברוך הוא ותשתמש בזה לטובה. אבל אומר הר"ן יותר מזה, כן, בסוף בפסוק האחרון שקראתי, למד יראה את השם יוקב, לשמור את כל דברי התורה הזאת. כלומר, המטרה היא לשמור את דברי התורה, ירצה בזה על מצוות התורה בכלל. אם יבטל שום מצווה לתוך זה צורך תיקון זמנו, לא תהיה כוונתו לעבור על דברי תורה כלל, ולא לפרוק מעליו או ליראת שמיים בשום צד, ותהיה כוונתו לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם, שבכל מה שיוסיף או יגרע, כל חוק וכל התערבות שלו, יכוון כדי שחוקי התורה יהיו נשמרים, כאשר נאמר על דרך משל, כשיהיה הורג נפש בלא עדים והתראה, לא תהיה כוונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה, אבל יכוון בעשותו הזה כדי שמצוות או תרצח תתקיים יותר ולא יפרצו עליה. אומר הר"ן, אתה המלך, קיבלת ספר תורה, יש חובה לכתוב ספר תורה שני, מעבר לספר תורה של כל אדם מישראל. מטרת ספר התורה היא להנחות אותך בדברים ובהחלטות שאתה מקבל על פי שיקול דעתך. אתה, זו החלטה שלך, אין הוראה מה צריך לעשות. אבל אתה תלמד תורה ותשאל, האם מה שאני עושה מממש את התורה או מנוגד לתורה? אז האם כשאני במדינת ישראל יש עונש מאסר שאין לו בסיס בהלכה, האם אני עושה את זה, תעשה את זה לשם קיום מצוות לא תרצח, לא תגנובו, כן, תתמודד עם האתגרים האזימות שהתורה מסמנת לך, היא אמרה לך לאן אתה רוצה להגיע. אני אומר את זה גם בתחום הכלכלי, התורה אומרת לך כן, פתוח תפתח את ידך לעניים. האם אתה עכשיו כמחוקק תשאל את עצמך מה במדיניות שלי מתחבר לדבר הזה? אגב, גם התורה אומרת לך לשמור על קניין הפרטי, מה במדיניות שלי מתחבר לדבר הזה? איך אני מקדם את המטרה הזאת? ואגב, אני אומר, כשאני חוזר שוב לשאלת המעם על תרופות, אני אומר לכם, זו שאלה קשה, זו שאלה, אין לה תשובת טריוויאלית. כן, הכלכלנים יש להם איזו דעה מאוד ברורה שמעם צריך להיות אחיד, והאינטואיציה, אני חושב, התורנית אומרת לעזור לבן אדם בענייני בריאות זה המצווה הכי גדולה בעולם, אז מה אתה לוקח מנו עוד מיסים על זה? והשאלה היא שאלה קשה, אבל אין לה תשובה הלכתית ברורה. כן, יש סברות וצריך להתעמק בסוגיה, וגם אחרי שנגיד את כל הסברות, יכול להיות שאנחנו נבוא עם שר האוצר, זה היה מעניין אותו, היינו באים אליו, אנו תשמע, החלטנו שאנחנו נצאים לך להוריד את המעם על תרופות, לבטל את המעם על תרופות, זה נראה לנו דבר הכי נכון בעולם, וזה יהיה לך 4 מיליארד שקל בשנה ויש לך כסף, אז תעשה את זה. בואו אם תקשיבו, אני שמעתי אתכם ואני מבין את חשיבות הדברים, ואני אומר לכם שאני עכשיו הולך, עכשיו דיבורים שרוצים להוריד את המעם, את המס הכנסה על מקבלי הכנסות מעל 11 אלף שקל בחודש, ההכנסות הגבוהות 20-30 אלף שקל בחודש, ותקשיבו, אני התרומה של הורדת המס על העבודה למשק ולצמיחה שלו ולמנוע ירידה של אנשים מוכשרים היא יותר חשובה לי כרגע, וזה דחוף לי, אני אאבד את האנשי ההייטק שבורחים לי לעמק הסיליקון, אני בסוף, אנחנו נשאר איזה מחיר בקיום שלנו, ולכן אני מבין אתכם, שמעתי אתכם, חשוב לי, לא עכשיו. זה לגיטימי, יש לו שיקול דעת, הוא מתוך יראת שמיים צריך לעשות את זה. אבל אז נכליל, יש טבע כלכלי, אנחנו לא רוצים לפגוע בו, אנחנו רוצים לעדן אותו, אנחנו נתערב בו, אנחנו גם נשלם על זה מחירים, אנחנו נעשה את זה בעיניים פקוחות, אבל לא נבטל את הטבע. ודבר שני, אנחנו כשנתערב, גם שיש דברים שההלכה, התורה היא מתערבת, זה לא משאיר לנו שיקול דעת. אבל כשאנחנו באים לעשות התערבות נוספת, התערבות של הגופים הפוליטיים, אנחנו רוצים לעשות את זה ברוח התורה. זה לא מחייב אותנו, אבל זה מנחה אותנו. כן, ודאי שיש מצבים שבהם נאמר, זה מנוגד לרוח התורה. גם זה אפשר להגיד, ועדיין זה לגיטימי. עד כאן היום, תודה רבה.